גם הפעם אני רוצה לפתוח את לימודינו ברש"י, אבל לא בפרשת יתרו אלא עדיין בפרשת בשלח. זה ישפוך אור מאוד גדול, אני חושב, גם על פרשת בשלח וגם על החיבור בין פרשת בשלח, על כל חלקיה. מההגעה לים סוף ועד עמלק, דרך כל מה שעוברים באמצע, עוד נחזור לזה, לפרשת יתרו, ובעיקר בעיקר למעמד הר סיני. אני מתכוון לרש"י שנמצא בכמעט סוף פרשת בשלח, בפרק י"ז בפסוק ח', פרק י"ז בפסוק ח', שם מדבר רש"י על סמיכות הפרשיות בין הניסיון האחרון שמנסים בני ישראל את הקדוש ברוך הוא בפרשת בשלח, עוד יהיו עוד ניסיונות. הניסיון האחרון בפרשת בשלח הוא הניסיון שנוסעים בו ממדבר סין לרפידים, ושם פרק י"ז פסוק א' ממשיכים ממסעיהם ממדבר סין על פי השם ויחנו ברפידים ואין מים לשתות העם. הם לא רק מתלוננים, וירב העם עם משה, וירב העם זה כבר מדרגה נוספת, הם גם רבים וגם מנסים. מה תריבון עמדי, אומר משה, מה תנסון את השם. המשפט הזה ייזכר בהמשך, כאשר הפרשה תסוכם בפסוק זין, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה להכות בצור, הנני עומד על הצור בחורב, ואז ויקרא שם המקום מסע ומריבה. מה תנסון, מה תריבון. ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל. ריב בני ישראל, הכוונה היא עם משה. והיה רב העם עם משה, מה תריבון עם עדי, ועל נסותם את השם. מסע ומריבה. לאמור, היש השם בקרבנו עם עין. זה מסתיים את הפרשה הזו, ונסמכת לפרשת עמלק, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. שם ברפידים מגיע סיפור המלחמה עם עמלק, משה, יהושע, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב וכו' וכו', ורש"י עוסק בסמיכות הפרשיות. בוא נראה רגע את רש"י. ויבוא עמלק וגומר. נקרא שנייה את רש"י, כי זה קצת שונה מהרש"ים הרגילים שאנחנו לומדים, ובכוונה אני פותח בו ולא בפרשה עצמה, כי אני רוצה לראות עד כמה רש"י רוצה שנלמד פשט. ויבוא עמלק וגומר, שמח פרשה זו למקרא זה. שמח פרשה זו, כלומר פרשת מסע ומריבה, למקרא זה, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. לומר, תמיד אני ביניכם ומזומן לכל צורכיכם. ואתם אומרים, היש השם בקרבנו עם עין. תמיד אני ביניכם, מזומן לכל צורכיכם. ואתם אומרים, היש השם בקרבנו עם עין. חייכם שהכלב בא ונושך אתכם, ואתם צועקים אליי ותדעון היכן אני. משל לאדם, שמביאים משל, זאת אומרת שמשהו לא מובן. צריך משל כדי להסביר לי, כי אחרת קשה לי לתפוס את הנושא. והשאלה במשל הזה, מה המשל מוסיף? ועכשיו ננסה לראות את פרטיו, ולמה זה כל כך חשוב לרשי? הוא כל כך יפה הסביר את הסמיכות ואמר, אתם שואלים מה יש השם בקרבנו עם עין? גירה בהם את המלאק. דוגמאות לזה בתורה וברשי שמסביר את זה בתורה אין ספור. דוגמה מוכרת לכולם. ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף ותאמר. רשי, ידוע. אתה מגרה את הדוב? אז הנה אשת פוטיפה. אבל שם לא מופיע סיפור ארוך על משל, עם פרטים, עם כל מיני... הבנתי את העיקרון. לא צריך כאן... זה שהמלאק מופיע כדי להיות רצועת מרדות לישראל, כמו שרשי בהמשך אומר. זה כל כך ברור מהסמיכות, הסמיכות עצמה היא ברורה. כל כך הרבה פעמים בספר דברים, בפרשת משפטים, רשי אומר סמיכות, הוא לא מביא משלים. יפת תואר ויפת מראה בין סורר ומורה. מה הוא הוסיף פה? עכשיו נראה רגע את המשל לאט לאט. ותזכרו עוד פעם, רשי לא אומר ורבותינו דרשו, אנחנו מדייקים מאוד ברשי, הוא הרבה שלנו כשלומדים תורה. משל לאדם שהרכיב בנו על כתפו ויצא לדרך. היה אותו הבן רואה חפץ ואומר, אבא, תול חפץ זה ותן לי. והוא נותן לו. וכן בשנייה וכן שלישית. פגעו באדם אחד. אמר לו אותו הבן לאותו אדם, ראית את אבא? אמר לו אביו, אינך יודע היכן אני? השליחו מעליו ובא הכלב ונשכו. זה המשל. והמשל הזה בא להסביר את הנמשל, ומהו הנמשל חזרה לתחילת הדיבור של רשי? שמח פרשה זו למקרא זה לומר, בעצם פרשה זו פרשת המלאק למקרא זה היש השם בקרבנו, לומר, תמיד אני ביניכם ומזומן לכל צורכיכם ואתם אומרים היש השם בקרבנו עם עין? חייכם שהכלב בא ונושך אתכם ואתם צועקים אליי ותדעון היכן אני. ואיך מסתיים המשל? אינך יודע היכן אני? השליחו מעליו ובא הכלב ונשכו, ועכשיו מה יקרה לפי המשל? הוא ידע היכן אבא. אז קודם כל חזרה לשאלה העקרונית. משל מביאים שיש קושי. אין כאן שום קושי, הכל מובן. אבל אז באה השאלה הבאה, מה המשל הוסיף? מה הרעיון הזה של בן על הכתפיים של אבא, כשמדברים על הקדוש ברוך הוא ועל ישראל? האם הבן, עם ישראל, בנמשל, פנה אל אבא ואמר לו, תן לי חפץ זה, תן לי חפץ זה, והוא נוטל, וכן בראשונה, וכן בשנייה, וכן בשלישית? מי זה האיש הזה שאותו שואל הבן, ראית את אבא? מי הוא בנמשל? את מי הוא שואל? ראית את אבא. ולמה המלאק הוא הכלב שבא לנשוך? ומה חסר לנו בלי כל המשל של רשי? אני אוסף את המשל ולרגע אחד חוזר לפרשה. ויסעו מסוכות ויחנו באיתם בקצה המדבר. ככה התחילה הפרשה. המסע הראשון היה מרעמסס סוכותה ופרשת בו, וגם ערב רב עלה איתם, עליו דיברנו בשבוע שעבר. משם הם ממשיכים את המסע ומגיעים לים סוף. מים סוף נוסעים למרה, אני לא מתעכב עכשיו לשנייה על מה קורה, רק לראות את הרצף. ושם לא יכולים לשתות מים כי מרים הם, וממרה נוסעים אילימה. על מה קורה באילים אין שום סיפור, יש רק תיאור מאוד מעניין, ושם 12 עינות מים ו-70 תמרים. זה סיפור מעניין מסיבה פשוטה, כי יש 42 מסעות. זה המסע היחיד שבו מספרים לנו על הטופוגרפיה. תיאורי נוף. זה עוד יותר מעניין, כי מילא פה בפרשת בשלח מפרטים תכנים שמתרחשים במסעות מאוד, בכל המקרא. אבל אתם זוכרים שבסוף ספר במדבר באה פרשת מסעי, ושם הקוד זה ויסעו ויחנו, נכון? ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. איפה עוצרים ומזכירים? ממש בנקודות מאוד מכוננות. מגיעים לאור ההר, שם מת אהרון, דיברנו על זה בפרשת מסעי, נקודות ממש. מדהים, על אילים לא מסופר כלום חוץ מתיאורי נוף, ובפרשת מסעי, כשמגיעים לאילים חוזרים על אותה מילים. ושם 12 עינות מים ו-70 תמרים. כאילו זה הפרט הכי חשוב. מה קרה בחשמונה, בפונון, בדבלתיימה, בצלמונה, ברוב המסעות, לא יודעים מילה. מן הסתם בכל המקומות היה נוף יפה. או לא. מי אילים נוסעים למדבר סין? מי אילים נוסעים למדבר סין? אנחנו בפרק ט'-ז'. בסדר? אחרי קריאת ים סוף, בפסוק מההתחלה, מאילים נוסעים למדבר סין, פסוק א' מתאר את אילים, מפסוק ב' בתתוו באייר מגיעים למדבר סין, ושם מתחיל כל סיפור המן. סיפור המן על כל חלקיו, על הניסיונות, לא תותירו, שבת, לחם משנה. כל פרק ט"ז נמצא במדבר סין, ואז בפרק י"ז, נוסעים י' ז' פסוק א' ממדבר סין לרפידים. ממדבר סין נוסעים לרפידים. אז בינתיים בכל מסע יש לנו סיפור. היה לנו סיפור בים סוף, אחרי שהגיעו לאיתם לקצה המדבר. משם נסעו למרה. ממרה לאילים לא כתוב כלום חוץ מהתיאור. מאילים למדבר סין, ובמדבר סין מתעכבים למעלה מחודש. עוד מעט נראה בדיוק את התאריכים. שם כל סיפור המן, שם נגמר האוכל שהביאו ממצרים, ושם מתחיל כל סיפור המן. מרפידים נוסעים, סליחה, ממדבר סין נוסעים לרפידים, ושם סיפור המים והקאה בצור, ושם ברפידים מגיע המלאק. אז זה לא רק סמיכות פרשיות, אלא זה קורה באותו מקום. מה המשך הרצף ההיסטורי? מה המשך הישיר אחרי זה? אחרי המלאק? מדבר סיני. ולא פרק י"ח. פרק י"ח הוא וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה. אין כאן תיארוך. לכן אומר רש"י, לא יודע אם זה היה עכשיו, אם זה היה אחרי יתרו, קודם מתן תורה בא, אחרי מתן תורה בא. רש"י נוקט בשיטה השנייה, ההמשך מרפידים נוסעים לאן? למדבר סיני. זה לא מדבר סין, זה עכשיו מדבר סיני. לשם מגיעים בראש חודש ניסן בפרק י"ט פסוק א', בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. זו פתיחה שבאה להודיע, הגענו ליעד. אלה היו עיכובים. היעד היה בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים, הגענו להר סיני, ועכשיו אנוכי ולא יהיה. ברצף הזה, נעצרים ברפידים, ורש"י מתחיל לתאר מה קורה שם. והוא מתאר אבא שלוקח את הבן על הכתפיים, הבן על הכתפיים זו נקודה מאוד מעניינת, כי זו דרך שבה הבן באמת לאט לאט לא רואה את אבא, כי הוא על הכתפיים. מה הרעיון של המשל? למה הבן על הכתפיים של אבא? אגב, הבן על הכתפיים אולי מזכיר לחלקנו את ועשה אתכם על כנפי נשרים של פרק י"ט. כלומר, רש"י לא סתם הביא בן על כתפיים. כשהקדוש ברוך הוא מתאר את מה היה עד עכשיו, הוא מתאר בן על כתפיים. ועשה אתכם על כנפי נשרים, ושם רש"י אומר, כל העופות לוקחים את הילדים שלהם למטה, ואני לקחתי אתכם למעלה. המשל הזה של ההליכה על הכתפיים של אבא הוא משל מאוד מהותי, כי הליכה על כתפיים מאפשרת לשכוח את אבא. אני לא יכול לראות את אבא כשאני מתרגל להיות על הכתפיים שלו. אבל אני זוכר את אבא כל פעם כשאני צריך משהו. ואני אומר לאבא, תול חפץ זה, והוא נותן. תול חפץ זה, והוא נותן. ראשונה, וכן שנייה, וכן שלישית. אין מילה לא מדויקת ברש"י. אם רש"י מביא סיפור, זה לא סיפור. אז אם כתוב ראשונה ושנייה ושלישית, זה לא מילים. זה פשוט לעבור על פרשת ושלח. אתם זוכרים מה זה פשט? פשט זה מה? לפשוט את הקלף ולראות את הכל. רש זה לדרוש נקודה. פשט זה לפשוט. כאן רש"י אומר, זה מה שאני הולך לעשות איתך עכשיו. מה החסך של הבן בהקשר עם אבא, בנמשל ובמשל? חייכם שהכלב בא ונושך אתכם, ומה יהיה תפקידו של הכלב לגרום לכם למה? אתם צועקים אליי, כבר צעקנו, ויצעקו בני ישראל אל השם. כבר זעקנו הרבה לפני שמשה רבינו הגיע לתמונה, ויזעקו בני ישראל ותעל שבתם אל האלוקים. מה החידוש? הכלב גורם שנצעק? צעקנו, צעקנו, צעקנו. וכשצעקנו מאוד מאוד שובחנו על זה שצעקנו. ויצעקו בני ישראל אל השם, תפסו אומנות אבותם בידיהם. כשזעקנו ותעל שבתם, מה הכלב בא לחדש? אנחנו צועקים? שמעו טוב את הדברים של רש"י, לכן אני רואה אותם בפנים. חייכם שהכלב בא ונושך אתכם ואתם צועקים אליי ותדעון היכן אני. זה הולך להיות מאוד מסובך בנמשל. כלומר, בהמשך נדע היכן אתה. כי משה רבינו דווקא הולך בהר סיני לשאול כל מיני שאלות, ואתה הולך להגיד לו, לא יראה אני. אני רוצה שתדעון היכן אני. וכשהוא חוזר למשל, הוא אומר את אותה מילים. פגעו באדם אחד, אמר לו אותו הבן, ראית את אבא? אמר לו אביו, אינך יודע היכן אני? ידיעה היכן אני. אתם יודעים לאן עושים מרפידים? לאני, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. הנסיעה היא להיכן אני. ממי קיבל תורה יהושע? ממשה. וממי הזקנים? מיהושע. וממי הנביאים? מהזקנים. וממי קיבל תורה משה? מסיני. אני ידעתי לשאול, כי ידעתי שיגידו לי מהשם, אבל זה לא כתוב. הוא יודע היכן אני. משה קיבל תורה מסיני. ומסרה לי יהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרו על אנשי כנסת גדולה. אנחנו בדרך מרפידים להר סיני. אמר לו אביו, אינך יודע היכן אני, השליחו מעליו, ובא הכלב ונשכו, ועל פי המשל במגמה, כדי שתדע היכן אני. אז אם אתה רוצה שאני אדע היכן אתה, אז למה אתה מרכיב אותי על הכתפיים? די משל, חזרה לפרשה. רש"י לא אמר שזה מדרש, רש"י אמר שעכשיו רוצים ללמוד את הפשט של התורה. ומי שלא לומד את המשל, לא מבין פשט. פרשת בשלח יש בה בדיוק ראשונה ושנייה ושלישית. אין כאן שום טעות. ניסיון ראשון בפרשת בשלח, קריאת ים סוף. שם הניסיון הוא, האם נאמין או לא נאמין. עמדנו בניסיון בסוף, כאשר ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. עוד מעט ננסה להבין את ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ניסיון א', קריאת ים סוף. ניסיון ב', מרה. הולכים שלושת ימים במדבר ולא מוצאים מים, צועקים, מה נשתה? הקדוש ברוך הוא מורה למשה עץ, הוא משליך אותו אל המים, והוא אומר לו שם דברים מאוד מאוד ברורים. כל זה במגמה פשוטה. ויאמר אם שמוע שם ניסהו, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, ויאמר אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך. והישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו, זה מיני מעמד הר סיני. במרה נצטווינו על שבת ועל הדינים ועל פרה, זה מעמד הר סיני ראשון. שם התמתק מר במר למתוק, שם במרה אנחנו מקבלים תורה פעם ראשונה. והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אגב, פסוק מאוד קשה. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, אז בשביל מה אני צריך רופא? אם כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, אז אני בריא, יש לי תעודת בריא. אז למה ללכת רופא? סתם ליהנות בקופת חולים קצת. זה מין הנאה כזאת לפעמים. מה זה רופא? אומר רש"י, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. ואם הוסמה, כאילו לא הוסמה, כי אני השם רופאיך. יכול להיות שיש מחלה. זה סך הכל חלק מטיפול השורש. כל המחלה אשר שמתי במצרים, מה שבמצרים נקרא מחלה, אותה מחלה כאילו לא הוסמה, כי אני השם רופך. משם נוסעים למדבר סין, וממדבר סין כל הסיפור זה מתי תתחילו להאמין בי. אתם לא מאמינים, והטענות הן קשות, הן על כולם. כוללים בתוך הטענות את כולם, רש"י אומר, עד אנה מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי, ראו כי השם נתן לכם השבת. ניסיון מספר אחד היה קריאת ים סוף, ניסיון מספר שתיים היה מרה, ניסיון מספר שלוש היה מדבר סין, ראשונה ושנייה ושלישית. בניסיונות האלה רואה רש"י את הקדוש ברוך הוא כאבא שלוקח את הבן אותנו על הכתפיים. כשהבן נמצא על הכתפיים, הוא עומד לפני ים סוף ולא יודע מה לעשות. זה מבחן מאוד מאוד קשה לקפוץ לים סוף. ים סוף לא נבקע כי אבא דחף את הבן. הבן על הכתפיים. מצרים רודף, המדבר סוגר, הבן על הכתפיים. ואז נחשון בן עמינדב קופץ, ואז ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, עוד מעט נדבר על המושג הזה. במראה, המים מרים. אין שום שאלה, המים מרים. הקדוש ברוך הוא לא עושה הוקוס פוקוס, ולא ממתיק את המים כמו שהוא עיקה את היאור והפך אותו לדם, או כמו שהוא עשה לצפרדע ולכינים ולשכין. הוא אומר למשה, קח עץ. הוא אומר לו, איך ממתיקים את המים? משה ממתיק את המים. כמו שאנחנו נכנסנו לים. ואז הוא מלמד אותו, חוק ומשפט ושם ניסהו. הוא מלמד אותו איך המר מתמתק. במן, הקדוש ברוך הוא מוריד לחם מן השמיים, אבל הוא מנסה אותנו ניסיון מאוד גדול. בעברית אחרת, בכל אחד מהניסיונות האלה שאנחנו מנסים את הקדוש ברוך הוא, הוא מנסה אותנו לא פחות. הוא מנסה עם של עבדים אחרי 210 שנה, בזה שהוא לא ישמור בלילה מהאוכל. מחילה, בהיגיון, אלף ניסים בעולם, זה בלתי אפשרי, זה נגד הטבע. אתם מכירים את התגובות של אנשים ששומרים? דורות? כל הניסים שיש בעולם, כל הביטחון הכלכלי שיש בעולם, כל האמונה שיש בעולם. זה ניסיון נוראי, והתורה קוראת לזה ניסיון. למען ענותך, לנסותך. התורה קוראת לזה ניסיון קשה מאוד למען. גם ניסיון השבת הוא ניסיון מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. הוא לא פשוט. המשותף לשלושת הדברים הוא שהבן נמצא על הכתפיים, הוא לא רואה את אבא. כל פעם שהוא זקוק למשהו, הוא יודע שרק לאבא יש את הכוח. אבל הוא עוד לא יודע איכן אני, ואני לא מבין מספיק את המושג הזה. אבל כנראה שיש שני שלבים באמונה. זה בן שתמיד פונה אל אבא ומבקש ממנו. עד שפתאום מגיע אדם אחד, פתאום משום מקום הבן שואל את השאלה המוזרה הזאת, ראית את אבא? השאלה ראית את אבא היא היש השם בקרבנו? ראית את אבא? עם עין? שאלה, יש השם בקרבנו מספיקה. אבל התוספת היש השם בקרבנו עם עין אומרת שהספק הוא ספק נורא. כלומר, אני יכול להיות במצב שבו אני רחוב על כתפי אבא, אני יודע שהכל מהקדוש ברוך הוא, ואני בכל זאת שואל את האדם האחד הזה שבא בדרך, ראית את אבא? האדם האחד הזה הוא לא אחר ממשה עצמו. איתו רבים, ודרכו מנסים את השם. ואז מגיע המלאק. אם צריך לרגע לצאת, ואז מגיעים למתן תורה, למעמד הר סיני, כשבאמצע מופיע יתרו, וננסה לראות גם אותו. אם צריך לרגע לצאת מהמשל ולחזור לפרשה, ואז נחזור למשל. פרשת בשלח היא אוסף של סיפורים, אבל היא רצף אחד מופלא בדרך לאנוכי ולא יהיה. רצף מדויק. תחילתה של הפרשה בעם שיוצא חמוש ממצרים. נכון? וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. את עצמות יוסף לקח אמו, הזכרנו את זה, והיום נזכיר את זה עוד פעם, מיד תבינו למה. אני עובר על הפרשה לשנייה אחת, כולנו זוכרים אותה משבת, שבת שירה. עם ישראל משתמש בתחמושת או לא? לא. השם יילחם לכם, ואתם תחרישו. אבל יש דבר מאוד מאוד מעניין. סופה של הפרשה, גם כן במלחמה. הפעם לא פרעו וכל חילו, הפעם משום מקום מגיע המלאק. אלה שתי מלחמות הפוכות לגמרי. מצרים כולם יודעים בדיוק מאין הוא מגיע וגם רוצים לחזור לשם. הם חמושים, גם פשט יש בתורה, ורש"י אומר שחמושים זה גם אחד מחמישה ואחד מחמישים וכולי, אבל זה קודם כל חמושים, כמו שאונקלוס מתרגם מזרזים, כלי נשק, תחמושת, ומכינים את עצמם למלחמה. כל הפסוקים הראשונים מתארים שאולי תהיה מלחמה. ולא נחם אלוקים, בראותה מלחמה, חמושים. אבל ההנחיה האלוקית היא לא נלחמים במצרים. ההנחיה האלוקית מאוד מעניינת. נס. השלך על השם יאהבך, והוא יכלכלך. המלאק הוא בדיוק ההפך. הוא בא בסוף הפרשה. הוא מגיע משום מקום, ולא מובן בכלל מה הוא מחפש. הוא האנטיתזה של מצרים. מצרים זה מגמה מדינית, אימפריה, מוגדרת. המלאק מופיע פה פעם ראשונה. לא ניכנס להמלאק עכשיו יותר מדי. אבל המלאק יופיע הרבה פעמים. הוא ילווה אותנו מפה ועד מגילת אסתר, עד סוף הניסים, עד סוף התנך. הוא ילווה אותנו כל הזמן. המשותף, הוא אף פעם לא יופיע באותו מקום. זה מדהים. הוא יופיע פעם אחת ברפידים, בפעם הבאה הוא יופיע עם הכנעני מלך ארד, לפני כן הוא יופיע במעפילים, ויקום ויקטום עד החורמה, אחרי זה הוא יופיע אצל אגג בגלבוע, אתם עוקבים? מה קורה איתו? אחר כך הוא יופיע בכלל בשושן הבירה. לא מובן מי הוא, לא מובן מאיפה הוא, הרי המלאק שאנחנו מכירים הם לא באף אחד מהמקומות שתיארנו. כלומר, הוא אף פעם לא לוחם על השטח שלו. בשונה מהמלחמות שיהיו בשנה ה-40, שעם ישראל בא לאדום ורוצה לעבור, המלאק בא לרפידים. והמגמה שלו להילחם עם ישראל. זה לא המגמה של פרעה, המגמה של פרעה זה להחזיר את העבדים שלו חזרה למצרים. הדבר המדהים הוא שפתאום הנחיה לגמרי הפוכה. לעומת, אל תילחמו, השם יילחם לכם ואתם, תחרישון, באה הנחיה בעמלק, צא יילחם בעמלק. תוציאו את התחמושת מהמחסנים, תשתמשו בה לעמלק. ולא רק מלחמה רוחנית, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. ועוד דבר מרתק. בתחילת הפרשה למלחמה לוקחים את הנשק הסודי הגדול, הנשק הסודי קוראים עצמות יוסף. ומי מנהל את המלחמה בסוף הפרשה? יהושע. מזרעו של יוסף, אומרים חז"ל. משה לוקח את עצמות יוסף למלחמה עם מצרים, ומשה לוקח את המשך יוסף למלחמה עם עמלק. כשמסיימים את הסיפור של קריאת ים סוף, מגיעים אל השירה הגדולה, ולפני השירה באה האמירה הגדולה, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, איך דרשו הדורשים בצדק, לא ויאמינו בהשם ויאמינו במשה. זה אותו יאמינו, ויאמינו בהשם ובאותו ויאמינו, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז ישיר משה ובני ישראל. הם מאמינים בהשם שמה? הם אומרים מיד. הם מאמינים שאשיר על ההשם כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה וים. זה הפזמון. ומה פירוש מאמינים במשה עבדו? יש מי שאומרים מאמינים בזה שמשה הוא רק עבדו, מדרגה עצומה של עם. חברות מתפרקות על זה שהופכים מנהיג למשהו אחר. אבל בעומק אתם יודעים מה כתוב פה. כתוב פה מה היה בסיפור קריאת ים סוף. הם לא רק מאמינים בהשם, הם מאמינים בהשם ומאמינים בכוחות של עצמם. הם מאמינים במשה עבדו, הם מאמינים בלאן מגיע אדם. זה החידוש של קריאת ים סוף. הם מאמינים במשה עבדו אחרי שהם נכנסו לים. גם לפני כן הם האמינו בהשם. עוד לפני שמשה הגיע בכלל למצרים, הם כבר זעקו אל השם ותה על שבתם אל האלוקים. והתפילות להשם הלכו והתפתחו עד ויצעקו בני ישראל אל השם רק לפני רגע אחד. ואז נאמר להם, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו. בהם תלוי הדבר, ולא בי. הם צריכים להאמין בזה שאני מאמין בהם, הם צריכים להאמין בזה שיש להם כוח לצאת ממצרים. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ומה התוצאה של אמונה כזאת אדירה, שאתה מאמין בזה שהשם, זה לא מאמין בהשם, זה לא רבה אמונתי, זה רבה אמונתך, כמו שאנחנו אומרים תמיד. זה אני מאמין בהשם, ואני מאמין שהקדוש ברוך הוא מופיע דרך משה עבדו. לא רק במובן של מי הוא משה, זו נקודה שדיברנו בה הרבה שיעורים בזמן האחרון, אלא בנקודה שכל אחד הוא ניצוץ של משה. איך מגדיר רבי צדוק במשפט המפורסם שלו, שהאמינו יותר ממה שהוא השם, האמינו שהם מאמינים בעצמם. אתם יודעים מה המסקנה? השיר עלה השם כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה וים. איך אותו נציב מפורסם שאנחנו לא זזים בלעדיו אף פעם בשירה? סוס ורוחבו רמה וים, זה הרי הפזמון, גם של משה ובני ישראל וגם של מרים ואנשים. אז מה אם הסוס הלך כפות? מה הסיפור? כך שואל הנציב, סוס ורוחבו, זה הפזמון, השיר על השם כי גאו גאה, אומר רש"י בפירוש השני. כל כמה שתשבח אותו, אף פעם לא תצליח, כי כמה שתגאה, כמה שתשבח, עדיין לא הגעת למה שגאה. כי גאו עוד גאה, עוד גאה, עוד גאה. נו, אז מה אתה מקטין את זה עכשיו לסוס ורוחבו? אז הלך הסוס. זה הסיפור. אומר הנציב, סוס ורוחבו רמה וים, הם ראו איך מצרים כולה נגמרת לפניהם, אין יותר מצרים. מה זה מצרים? מצרים זה סוס ורוחבו. המושג מצרים הוא שכל אחד הוא סוס של זה שרוכב עליו, והרוכב הוא הסוס של זה שרוכב עליו, והרוכב הוא סוס של זה שרוכב עליו, וכולנו סוסים ורוכבים. ולכן אף אחד לא מעיז לצאת ממצרים. כי איך אפשר לצאת? אתה תפיל את כל הפירמידה, אתה תאבד את המשרה. איך אתה לא תיישר קו לכל מה שאתה לא רוצה ליישר אליו קו? אתה חייב בתוך מסגרת סוס ורוחבו. יש כמה דברים שמוכרחים להתחשב בהם. קצת לשון הרע, קצת קידום, קצת סוס ורוחבו. סוס ורוחבו פירושו, אני לא מאמין בעצמי. אין לי כלום, אין בי שום דבר. מה שיש בי זה המעמד שלי בתוך הסוסים והרחבים. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, פירושו שסוס ורוחבו רמה וים. אומר רש"י, סוס ורוחבו, הסוס והרוחב היו קשורים אחד בשני. רמה בים, הוא אומר, הוא פסוק אחר אומר, ירה בים. אומר רש"י, רמה בים, רמה זה ללמעלה וירה זה ללמטה. ראינו שסוס ורוחבו, ראינו שמצרים מת, ראינו בעיניים, ירה רמה, ירה רמה. הניסיון של קריאת ים סוף היה, האם אתם מאמינים בעצמכם, כלומר, האם אתם מאמינים שהקדוש ברוך הוא בקרבכם? לצעוק להשם היה במצרים, עכשיו אנחנו מחוץ למצרים, הגענו לפני בעל צפון, ניחחו תחנו. אתם יודעים מה זה בעל צפון? זה יראת מצרים. זה הדבר הכי מפחיד ב-200 השנים האחרונות. זה הפסל הכי גדול. זה רוסיה ואמריקה וכל האימפריות והכל ביחד. ולפני בעל צפון מכחות תחנו על הים. ואמר פרעה, נבוכים הם בארץ, אכלו אותה, הגיעו לבעל צפון, מי שמגיע לשם נופל. וכל הסיפור הוא ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ומשם הם יוצאים בעוצמה אדירה, ראתה, ראתה, ראית היכן אבא, זוכרים? ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא. ראית היכן אבא, פירושו נבואה. לראות היכן אני. ולמה שורש המילה נביא? להביא את האלוקות הנה. תמיד חושבים שנביא זה מישהו שיודע להגיד כל מיני עתידות. זה פרט. חשוב. זה מי שחי אלוקות. אם אתה חי אלוקות, ממילא אתה למעלה מהזמן. זה סימפטום. התוצאה היא שאתה רואה עתיד. זה בכלל לא הנושא. זה לא הסוגיה. לכן הנביא נקרא בנביאים הרואה. ראית היכן אבא? ואתה שואל היכן אבא? רגע, חכו. יוצאים מים סוף והולכים למראה. שלב נוסף. הפעם בשלב הזה הוא שלב מאוד מאוד גדול. צריך להגיע למראה והמים מרים. ואין שום דרך עכשיו להמתיק אותם. ועכשיו עוברים מאמונה לתורה ממש, להאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו. יש ארגז כלים מתואר, מפורט, כאן נצטוו על הדינים. על פי הפשט הפשוט, פרשת משפטים היא במראה. שבת היא במראה. לפי חלק גדול מחכמים, זה שבהמשך הפרשה אני אומר להם אל תלקטו וכו', הם כבר יודעים מה זה שבת ממראה. עכשיו השלב שבו אני נותן ארגז כלים, קוראים לזה התבוננות, לאמונה האדירה, לאירוע האדיר, לאיבנט האדיר הזה שהיה בים סוף, אני הולך לתת ארגז כלים. כי אחרי האמונה האדירה הזאת שלי בעצמי, היא אדירה, היא מופלאה, זה משהו שאי אפשר לתאר, כל יום אנחנו עוברים אותו, שבת שירה, אנחנו במוצאי שבת שירה. אבל אתם יודעים מה המילה הבאה אחרי שירת הים? וישא משה את ישראל מים סוף. כי בלי ארגז כלים אתה לא יכול להמשיך. עכשיו מגיעים למראה, ועכשיו ויורהו השם עץ. לא נטה ידך על המים וימתקו המים. לא נטה ידך על היאור. לא קח את מתך. לא מתה עם שם המפורש. עץ. איזה עץ? עץ. עץ במדבר. עץ. עץ מה? אומר הרמב"ן, כאן גילו את האנטיביוטיקה. כאן גילו שחיידקים הורגים עם חיידקים. שמר ממתיקים במר. כאן גילו איך מהפכים מר למתוק וחושך לאור בארגז כלים של תורה. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. כבר ניסית אותי, למעלה, כן, באמונה, עכשיו בתורה. משם נוסעים לאילים, ואילים זה פסוק אחד שנמצא בין מראה לבין מדבר סין. הפרשה שלנו, בשונה מפרשות אחרות, עוסקת בתלונות על דברים בסיסיים. מה שרוצים זה לחיות, זה בקריאת ים סוף, פשוט לא למות, זה בסיסי לא למות. לא למות. אחרי זה מים לשתות, מה נשתה? אחרי זה לחם כי נגמר, ושוב מים לשתות. שום דבר אחר לא, בפרשות הבאות, אחרי זה בהמשך התורה ידברו איתנו על כהונה ולוויה וכל מיני דברים. עכשיו רוצים מים, לא בשר, לא אוכל, לא תאווה, לא אספסוף, בכלל לא בזה נמצא. בסיס. אילים זה מקום שלא כתוב עליו כלום, כתוב עליו רק דבר אחד, ששם 12 עינות מים ו-70 תמרים, ורשי המפורסם אומר שם כמה מילים בודדות, ואין רשי לא פשט. ושם 12 עינות מים כנגד 12 שבטי ישראל, ו-70 תמרים, 70 זקנים. ממראה יוצאים ומגלים מקום שנקרא אילים, ואילים פירושו כוח. מקור כוחנו הוא שכל אחד יש לו לא מים מרים אלא מעיין נובע. 12 עינות מים. רק שמעיין הוא דבר שצריך לחפור כדי להגיע אליו. ולכל אחד יש את מעיין המים המתוק שלו, ואין דבר כזה בכלל בעולם יהודי שאין לו מעיין מים. כשרשי מפרש 12 עינות מים כנגד 12 שבטי ישראל, הוא לא אומר רבותינו דרשו, כי הוא לא מבין מה רוצה הפסוק הזה. כמו שאמרנו מקודם, זה לא תיאורי נוף. למה זה חוזר במסעי? מה זה עושה פה בין מרה לבין מדבר סין, בין המים ללחם? ו-70 תמרים זה 70 זקנים. יש גם 70 אומות העולם, ויש 70 לשון, ויש הרבה 70. כי כי התמר, כמו שדיברנו הרבה פעמים, הוא אותו התמר. כשיוצאים ממרה, מגיעים לתמרים. כשיודעים להמתיק את המים במרה, באמת, לא בסתם, בהמתקת אמת. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך, ואם הוסמה הרי היא כלא הוסמה, אז בשביל מה היא הוסמה? כי זה מעלה אותי למקום שמעולם לא הייתי בו. כמו התמר, העץ הכי מדברי בעולם, אין עץ יותר מדברי ואין עץ יותר מתוק. בשבעת המינים כבר לא קוראים לו בכלל תמר, קוראים לו רק דבש. אין לו אפילו שם לוואי, כמו זית, שמן. רק דבש. ושבעים הזקנים הם הוויה אמינו בהשם ובמשה עבדו, שאותם משתמש בהם הקדוש ברוך הוא כל פעם כשהעם הזה מאבד את האמונה בעצמו. אספה לי 70 איש מזקני ישראל, והצלתי עליהם מן הרוח אשר איתך ודיברתי. ואז מה יקרה? ואז העם יחזור למה? לנבואה. אלדד ומידד יתנבאו. על מה אתה כועס? העם מדבר בשר, זוכרים בפרשת האספסוף? נרים אותו. איך? 70 תמרים. באילים לא קרה כלום, אילים הוא מקור הכוח. מאילים מגיעים למדבר סין. ממרה מגיעים לאילים, ומאילים מגיעים למדבר סין. במדבר סין מקבלים את השבת. במדבר סין מקבלים את הדבר יום ביומו, את הידיעה, את הזן, את הזן את העולם, את המזון, את החיים עצמם. ומה הניסיון של מדבר סין? זה עוד ניסיון בדיוק כמו רמה וים. אתם זוכרים מה היה בקריאת ים סוף? סוס ורוחבו רמה וים, פתאום הסוס ורוחבו הם אחד, פתאום אין הבדל בין הסוס ורוחבו. אתם מבינים מה זו התפכחות של עם, שפתאום הסוס ופרעו זה אותו דבר, גם פרעו הוא סוס של איזה רוחב. אתם מבינים את ההתפכחות כשפתאום כל הבלוף מתפרק, ירה רמה, ירה רמה? אתם רוצים לראות כמה זה קשה במן? הנה ההגדרה בפרק ט"ז. זה הדבר אשר ציווה השם, פרק ט"ז, פסוק ט"ז. זה הדבר אשר ציווה השם, לקטו ממנו איש לפי אוכלו. זה כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. תשמעו מה רוצה הקדוש ברוך הוא. אל תקפצו לים. קשין מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. אל תקפצו לים, רק אל תיקחו יותר ממה שאתם צריכים. זה הכל, איש לפי אוכלו. אל תפתח תפריג'ידר כשלא צריך. איש לפי אוכלו, יהיה, מבטיח לכם. הקדוש ברוך הוא זן, מפרנס, נותן לכולם. חז"ל אומרים שאת ברכת הזן תיקן משה, מתי? כשירד המן, נכון? אחרי זה בברכת המזון, מה באה הברכה? באה ברכת הארץ, על הארץ ועל המזון. מי תיקן את זה? יהושע, כשנכנסו לארץ. אחרי זה באה ברכת המקדש וירושלים. מי תיקן את זה? דוד ושלמה, נכון? יופי, אלה הברכות. אחרי זה ברכה כנגד הרוגי ביתר, דבר פילי פלוט של שלוש שניות רק. אנחנו אומרים היום את כל הברכות, נכון? ברכת הזן וברכת פילי פלוט. אז את ברכת ירושלים, כשאנחנו אומרים, על מה אנחנו צריכים לחשוב? נו, על ירושלים? על בניין המקדש? שיבנה במהרה בימינו, אנחנו מדברים על ירושלים, אנחנו יודעים איפה זה, אנחנו מכירים את האבנים, אנחנו מכירים את הכל, נכון? יופי. וכשמדברים על ברכת הארץ והמזון, הם מזכירים ברית, תורה, יודעים בדיוק על מה מדובר? בטח. משתומק, כשיבוא המשיח, תהיה תורה יותר גדולה, אבל זו אותה תורה, נכון? זה בראשית, שמות, ויקרא, אנחנו יודעים בדיוק, מכירים את הפסוקים, הכל יופי. אבל ברכת הזן זה על ההיסטוריה. הרי את ברכת הזן תיקן משה מתי? כשירד המן. אז היה צריך איכשהו לשדרג את הברכה למשהו שמתאים להיום. היום לא יורד המן. ברכת הזן נתקנה על ידי משה כשירד המן. אתם יודעים מה זה הזן את העולם כולו בטובו, ולא חסר עמנו ולא חסר. אתם יודעים מהי ברכת הזן? ברכת הזן זה להבין שהלחם שאתה אוכל מן הארץ הוא הלחם מן השמיים. רק אז הוא ירד כך, עכשיו הוא יורד כך. לא משנה איך הוא יורד, זה אותו דבר. חשוב אם הוא יורד מלמטה או יורד מלמעלה. זה הקודש ברוך הוא מוריד אותו. לא התכוונת לברכת הזן של משה שתיקן המן, זה כמו לא התכוונת לירושלים של שלמה ודוד. אמר אדם ברכת בוני ירושלים והתכוון לניו יורק, יצא ידי ודאי לא. אמר המן ברכת הזן ודיבר על ההיסטוריה. אומר הבעל שם טוב, הקורא מגילה למפריע לא יצא. מי שקורא מגילה וחושב שזה סיפור מההיסטוריה לא יצא ידי חובה. קורא מגילה למפריע, זה נחמד מאוד, זה טוב בתור היסטוריון. ירצת ידי חובה, אין לו. שינסה פורים פעם הבאה. לא עשה כלום. מה הניסיון? פשוט, הכי פשוט. איש לפי אוכלו אומר לגולגולת מספר נפשותיכם. איש לאשר באוהלו, תיקחו, כל אחד מקבל פר, נכון? לחם לפי הטף, מצוין? ויעשו כן בני ישראל וילקטו המרבה והממעיט. וימודו ואומר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר, איש לפי אוכלו לקט. אומר רשי, הם לא הצליחו. כל אחד לקח ספר שיהיה. ואז כשחילקו את זה, הם גילו שזה מתחלק לפי מה שצריך. אתם לא מבינים מה זה הזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד ורחמים. הוא נותן לחם לכל בשר, ובטובו הגדול עמנו תמיד לא חסר או לא חסר לנו. יש השם בקרבנו. לא רק בים סוף. לא רק בתורה, באוכל. במנה שמגיעה לי. הניסיון הזה הולך ונהיה יותר ויותר קשה כשעוברים מים סוף קדימה. יותר ויותר קשה. ואז מגיעים לחורב, או לרפידים, מחילה, צורו בחורב, רשי דורש רפו ידיהם מן התורה. מאיזו תורה? ממרא. מהפרשות הקודמות. אנחנו לא אשמים לגמרי, כי הקדוש ברוך הוא אבא שם אותנו על הכתפיים. וקשה על הכתפיים להרגיש כל הזמן את אבא. אני יודע שכשקשה לי אני הולך ואומר אבא והוא נותן לי. אני יודע. זה נמצא בפנים אצל כל יהודי הידיעה הזאת שכשקשה הולכים ואומרים אבא והוא נותן. ברור. אבל מפה ועד היש השם בקרבנו? אשליך לשם יאהבך והוא יכלכלך. העולם מסביר את זה בטעות כאילו מדובר בעניין של פרנסה. זה ודאי לא מה שכתוב שם בפרק. דוד המלך מדבר שם במרד אבשלום, הדבר היחיד שלא חסר לדוד שם זה פרנסה. מסודר לגמרי. אבל הוא לא יודע מה הצעדים שצריך לנקוט. אז אשליך להשם יאהבך והוא יכלכל את כל צעדיך. עכשיו להבדל בין מלחמת מצרים למלחמת עמלק. עוד רגע מגיעים לכלב. ומה תפקידו של הכלב? זה פלא פלאות. פרעו במצרים, עם כל סוס פרעו ורכבו, בא כדי להרוג אותנו, בא כדי לגמור את הגשמיות שלנו. כשאנחנו רואים אותו, אנחנו אומרים, אנחנו זוכרים את מצרים, רוצים לחיות שם ולא למות כאן. זה הנושא. כשהנושא הוא גשמי, הדרך הרוחנית בעבודה היא, השם יילחם לכם ואתם תחרישון. לא פשט תחרישון ולא תעשו כלום. אין מקום שעשינו יותר מאשר בקריאת ים סוף. תעשה. אבל תגיע למדרגה שאתה מבין שכל ההשתדלויות שלך יכול להיות שהן טובות ויכול להיות שהן בדיוק ההפך. המבחן שלך עד כמה אתה מבין שזה לא תלוי בך. זה העומק של אשליך על השם יאהבך והוא יכלכלך. זה העומק של סוס ורוחבו רמה וים. אין יותר גבוה ופחות גבוה בעולם האמיתי. אין, הדבר הזה מת כשמגיעים לים סוף. השקר הזה, מצרים מת על שפת הים. רק אם מצרים מת, לא המצרים מתים, אם המצרים מת על שפת הים, אפשר לראה את השם, אחרת אתה עדיין ירא מעוד כל מיני דברים. וירא משה ויאמר, אכן הודע הדבר, דיברנו לא מזמן. אתה עדיין ירא. עמלק אבל, אתם יודעים מה המלחמה של עמלק? היא ההפך הגמור. עמלק מגיע כשמגיעים לפני הר סיני. עמלק מגיע לרפידים, ועמלק יש לו מגמה אחת, לעצור אותנו לפני הר סיני. לא על זה דובר כשסוס פרעה ורכבו הולך עלינו, שם דובר על גשמיות. אני יודע אם ההשתדלות הכלכלית, המשפטית, לא יודע מה, המלחמתית, הייתה נכונה בדרך הזאת או בדרך הזאת. מאיפה אני יודע? אני יודע שאני לא יודע. אני יודע שהכל ניסי. אני יודע שהוא יחלקל לך. אבל יש דבר אחד שבו זה בדיוק הפוך. חוץ מיראת שמיים. המלך מגיע. עכשיו צאי לכם. עכשיו תיקחו את התחמושת שהבאתם. עכשיו אל תסמכו על הקודש ברוך הוא. שמחת כבר יותר מדי זמן על הקודש ברוך הוא, אתה מדי זמן על הכתפיים. עכשיו אני זורק אותך למטה ושהכלב ינשוך. הוא יזנב בך. ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. חסידות מוסבר שהמילה עמלק, עמלק, באה מהמילה למלוק. אתם יודעים מה זו מליקה? מליקה זה כאשר מפרידים את הראש מהגוף. מליקה באוף. אתם יודעים מה זו מליקה ברוחניות? כאשר מפרידים את המוח מהלב. יש השם. וכשצריך אני אומר לו, תולי חפץ זה. והוא נותן. אבל בקרבנו? מופיע בספרים שהמלאק בגימטריה ספק, זכור לכולם, 240, אבל המלאק עוד בגימטריה בספרים. רם. 240. לא נשמע טוב. רם על כל גויים השם. זה המלאק. כי עמלק הוא ראשית גויים. ואתם יודעים מה הבעיה בראשית גויים? שהם מודים שיש אלוה. הודו לאלוהי האלוהים כי לעולם חסדו. דקרי לאלה, אלה דאלהיה. הם יודעים שהוא אלוה. אבל הוא רם. והוא מתנשא. והוא מנותק. אתם יודעים איך קראו לאברהם לפני שהוא נהיה אבא שלנו? אב רם. לא יקרא שמך עוד אברהם, חס וחלילה. חס ושלום, יעקב כן. גם ישראל, גם אברהם לא. רם על כל גויים. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל, נצמד לפסוק היש השם בקרבנו. זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים אשר קרחה, רשי, רשי, רשי הוא הרבה, רשי. אשר קרחה רשי מביא שלושה פירושים. על אף אחד הוא לא אומר דרוש, הוא לא אומר זה פשט וזה לא פשט, והוא לא יכול בלי שלושתם. קרחה לשון קור וחום. קרחה לשון מקרה. בסדר, הוא הפוך שם. קרחה לשון קרי וטומאה. רש"י צודק בפשט. אם קרחה לשון מקרה, אז רש"י בא להסביר את הפשט הפשוט, את הפשט ההיסטורי. אתה הולך בדרך ופתאום במקרה הוא נפל. מצוין. אף אחד לא יכול להגיד שמצרים באו במקרה. אין לנו שום קשר איתם, פתאום הם באו. זה לא רציני. אף אחד לא יכול להגיד שמואב ואדום ואמון ובלק במקרה התנגדו. אבל הכלב הזה בא לנשוך במקרה. אף אחד לא תכנן אותו. אז במקרה זה הסבר יפה מאוד לפשט. ואז בא רש"י ואומר, לא, לא, לא מספיק לי במקרה. אני רוצה עוד פשט. לשון קור וחום. כמו אמבטיה שהייתה רותחת, הוא בא אחד וקפץ לתוך האמבטיה הרותחת, והוא ידע שהוא יקווה, אבל הוא רצה שהיא תצטנן. באמת, למה אתה אומר את הפשט? למה זה פשט? בטח זה פשט, כי פשט זה לפשוט את הפשט, נכון? זה פשט, לפשוט את החומש. אם זה מקרה, איך זה קשור לפרשה? איך זה קשור? מה פתאום מגיע הנה עכשיו המלאק? מה זה קשור לכל? אבל זה ההמשך של קריאת ים סוף. מה היה בשירת הים ובקריאת ים סוף? שמוע ממיר גזון, חיל אחז ויושב פלשת, אז נבלו אלופי אדום אלי מואב יוחזי מורד. גם המואב שבי והפלשת שבי והפלשת שבעולם, כולם פתאום שמעו, האמבטיה הייתה רותחת. הייתה התלהבות. התלהבות, התלהבנו בעבודת השם. ואז בא המלאק וקירר את האמבטיה. ניתק את המוח מהלב. פירוש שלישי אומר רש"י, לשון קרי וטומאה. כי מה הוא רוצה לעשות? הוא הרי מזנף בך כל הנחשלים אחריך. ובעומק, אין כאן שלושה פירושים. יש כאן פשוט שלושה שלבים בחיים. אתם יודעים מה עושה המלאק? עבודה פשוטה, כמו כל דבר בצהל, מתחלק לשלושה חלקים. מאוד פשוט. שלב א', קצת לקרר. תרגיע, קוראים לזה. תפסיק להתלהב. בסוף גם תתחיל לרקוד לי. תרגע. נצליח לקרר אותך קצת. בשם ההיגיון. בשם התבונה. אנחנו כבר בשלב הבא. השלב הבא הוא הפילוסופיה הבאה. מקרה. אתם מכירים את המתלהב שאומר, וואי, איזה השגחה? מקרה. מקרה הגיוני. זה בהחלט מקרה. תגידו, קריאת ים סוף, זה השגחה או מקרה? אתם רוצים הסבר מדעי יפה על גאות ושפל? זה יהיה מדויק מדעית אם אני אסביר שבמקרה היהודים עברו, ובמקרה אז זה הפך הגאות והשפל, ואז המצרים נתקעו. זה מדויק. זה הרבה יותר משכנע. בסדר, היה פעמיים ברומטרי, אני יודע מה, אתה גם 12 שביל לא כתוב, כן כתוב, אתה רוצה שאני אהיה לרגע, לא בעיה. אני אשכנזי, אין לי בעיה להיות מקרה. אתה מבין? השכל, השכל, השכל. הניתוק, המליקה, המליקה, המליקה עוברת שלושה שלבים. המליקה עוברת שלושה שלבים, אין שום בעיה לעשות הכל. רק צריך קצת קור בהתחלה. אי אפשר לחתוך בשר כשהוא צריך בקור, קצת חזק. אחרי הקור, בא רעיון המקרה. איך אומר הקודש ברוך הוא למשה בפרשת התוכחה? כל התוכחה באה רק מסיבה אחת, כי אתם הולכים ממי? קרי. הפשט הפשוט, מקרה. משום מקרה. כלומר, אתם אומרים שזה היה במקרה. כלומר, הצרה שאני עשיתי לך הייתה במקרה. מה זה במקרה? כי פישלתי. מה, זה לא נכון שפישלתי? זה כן נכון. אז הייתה השגחה או לא הייתה השגחה? אתם רוצים את הנוסחה לאמונה בהשגחה? לעניות דעתי, הנוסחה לאמונה בהשגחה היא הנוסחה הבאה. אני יודע שקשה לקבל אותה. הנוסחה אומרת את הדבר הבא. שתיים ועוד שתיים הם ככל הנראה ארבע. אני עכשיו יושב על הכיסא הזה בהשגחה 100%. אתם יודעים איך אני מדבר בעברית? שמה, זה כנראה היה השגחה. קויפר. כנראה השגחה. זה כבר בן דוד של המלאק. אין כנראה השגחה. כנראה 2 ועוד 2 הם 4. סביר לגמרי. יכול אגב להיות שישתנה לך. אבל יש סבירות שאומר, ואני לפי זה בונה את העניינים, ולפי זה בונה גם את החשבון שלי, הכל. זה בסדר גמור, אני רגוע עם זה ששתיים ועוד שתיים זה ארבע. אבל אמונה, ביטחון, ברירות, 100%, רק השגחה. כנראה שהמהלכים שלי היו נכונים, או כנראה שהמהלכים שלי היו לא נכונים. אבל למה הגעתי למקום שהגעתי? 100% בהשגחה. כי עמך אני בצרה, ברור שבהשגחה. גם ביצר הרע שלי הוא נמצא. אז כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך שמתי, אבל אני השם רופאך, אז כאילו לא הושמה. זה באמת. באמת. זה באמת. שתיים ועוד שתיים זה כנראה. קשה. אתה מגיע לזה שהכל מקרה כי אתה קר. ואחרי קר אתה מגיע למקרה, ואחרי מקרה אתה מגיע לשלב השלישי. קרי. תומה. ואין לו מעצור, אומר רשי, שתבעום למשקף זכור. זה בנורמלי, בלונום, אין לו בשום מעצור בכלל. אתם יודעים מה הטעות הנוראית שלנו? שכשאנחנו מנסים לטפל בבעיה, אנחנו מתחילים מהסוף. שם מתחיל התסכול, ושם מנסים לטפל. במקום לגעת בכלל בשורש. השורש הוא שקר. ואחרי שקר, כל התפיסה השכלית שלך בנויה אחרי שהופרד. ואז בכלל אין לך שליטה, ואז זה מגיע לכל מה שזה מגיע. ואתה מנסה לתקוף עם נשקים, עם כל התרופות שבעולם. את הסימפטום שהוא הסוף של כל המהלך. צא הילחם בעמלק. צא מהענן. ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. אתם מבינים למה זרעו של יוסף צריך לעשות את זה? יש עוד מישהו שגילה איך נלחמים בעמלק? מיני אפרים שורשם בעמלק, יוסף. ועוד משהו מאוד חשוב. צא ילחם בעמלק, אומר רשי, צא מן הענן. מאיפה רשי לקח את העניין של הענן? חזל מסבירים שמי שהיו בתוך הענן, עמלק לא עשה להם שום דבר. אבל מי שנפלטו מהענן, שם עמלק יכול לעשות מה שהוא רוצה. הנכשלים אחריך. אתם יודעים מי זה יוסף? יוסף היה מזמן בתוך הענן. אבל הוא דאג לכל האחים שלו מחוץ לענן. הוא דאג לכל מי שזז מהענן. צא מן הענן! ותלמד אותי שגם לי יש כוח להילחם בעמלק. אתם יודעים מה צריך בשביל להילחם בעמלק? א', צריך משה בראש הגבעה. וצריך לדעת שהוא לא יכול לעשות כלום בלעדיי. ובית צריך לדעת שזה בכלל לא נורא שאת עמלק אני לא יכול להרוג. זה ההבדל בין המלחמות. ויחלוש יהושע, הוא החליש אותו. אתם יודעים מתי עמלק מגיע? לא בשום מקום. גם הוא למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן. זה לעומת זה, הסיטרא אחרא. הוא מגיע כל פעם כשהולך להיות מפגש. בין הגוף לנשמה. כשכורש מצהיר שהולך להיות מקדש, הם מגיעים 10 בני המן לעצור את ירושלים. כשמגיע מלך לישראל, הוא מגיע אגג. כשהמעפילים רוצים לעלות למעלה כי הם חוזרים בהם, פתאום אתה לא יודע מאיפה הוא מגיע, המלאכי והכנעני, ויקטום עד חורמה. אתם יודעים מה היה החטא של המעפילים? אל תעלו, כי אין השם בקרבכם. יש השם בקרבנו? המלאק. בקרבנו זה בתרגום קישקס. בקרבנו זה במאיים. בקרבנו זה במקום שבו הספק שלי מתעלה, לא שאין לי ספק. אבל אני לא מוכן לתהליך של המליקה, אני לא עושה אידיאליזציה מהספק. אני לא עושה את הספק לאיזה אלוה חדש, לאיזה אליל גדול של הספק והאופקים האלה של הספק. אני רוצה את החום. אני שואף לו. שם יגיע המלאק ויעשה את הפעולה של הכלב. הכלב לא אוכל אותך, הוא רק נושך אותך. ואין דרכים קלאסיות להילחם בו, לפעמים זה במקלות ולפעמים זה בהוא ולפעמים זה בהה, ואתה צריך לדעת שיכול להיות שכל מה שאתה עושה זה רק תפצע אותו. כמה רשי דייקן, רשי אומר ויחלוש יהושע את עמלק, ויחלוש, תראו את רשי, אומר רשי, חתך ראשי גיבוריו. אתם יודעים למה? מליקה! בזה לעומת זה. אתה יודע מה צריך לעשות לעמלק? לחתוך לו את הראש. אתה לא תהרוג אותו. הרי למה אתה נשבר מהמלחמה בעמלק? כי הרי בין כל וכה אין סיכוי שאני אנצח. כי הרי הוא כל פעם יתקוף מחדש. כי כשאני אגמור אותו ברפידים הוא יתעורר בגלבוע, וכשאני אגמור אותו בגלבוע הוא יתעורר בפרס, ואז הוא יבוא אליי מהצד הזה, אני ארדה כבר. אז אין לך חשק להילחם במלאק. הבנתי את הרעיון, ברור. אז צריך את משה ואת יהושע. ומרפידים נוסעים למדבר סיני, וזה המשפט החותם. אתם יודעים מה יהיה במדבר סיני? עם ישראל נורא ירצה לשמוע הכל מהקודש ברוך הוא. קודש ברוך הוא לא יסכים והוא יגיד שהכל עובר דרך משה. אבל שני דברים נשמע מהקודש ברוך הוא. אנוכי ולא יהיה. זה יהיה ביום הבא, בחודש השלישי, ברפידים שבאו מרפידים, באו מדבר סיני. אתם יודעים מה זה? אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענום. משפט אחד. אנוכי ולא יהיה למי שמעמיק, זה כל התורה. אנוכי זו האמונה שזה הבסיס לכל מצוות עשה בעולם. אתה מאמין בו? יש השם מכיר בך? ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה הבסיס לכל לא תעשה שבעולם. אתה עדיין מאמין בסוס ורוחו? עדיין יש עוד מלבדו? את כל התורה לא נקבל מפי הגבורה. אבל את הכוח להאמין ולדחות את מצרים ולדחות את המלאק ולדחות את העבודה הזרה נקבל כולנו מפי הגבורה. זה המסלול שרשי רצה במשל שבו פתחנו. בן שהולך על הכתפיים של אבא הוא כביכול גבוה יותר, הוא על הכתפיים, והוא כל הזמן עם הקודש ברוך הוא עד שהוא כבר לא זוכר בכלל שיש השם בקרבו. ראית את אבא? והוא עובר שלב ועוד שלב ועוד שלב עד שמגיע המלאק כי רפו ידיהם. והפתרון הוא ביהי ידיו אמונה. והנשיכה של הכלב היא הכוח לקחת את המלחמה האחרונה הזאת מרפידים, ורק אחרי שאתה עושה אותה לעלות למדבר סיני. ושם, מפי הגבורה נחקק בך הכוח הפנימי הזה, שהאמונה היא טבעית בך. זה הפירוש מפי הגבורה שמענו. היא החיים שלך. והמרידה בעבודה זרה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה כן, זה חלק מתרי"ג מצוות, אבל זה מפי הגבורה שמענו. זה מה שנשאר בנו מפי הגבורה. זה נראה כל כך רחוק לפעמים, אבל זה קיים בך, כי את זה חקק בך הקדוש ברוך הוא. את כל זה רצה רש"י במשל הקטן הזה. במשל שמבקש לראות את כל הפרשה, מביאה למהלך שמגיע בסוף, לבהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. ערב טוב. Thank you.